זין באלול תפשין עין ג' יום הולדתו של הרב קוק. כן, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר הקדוש. מה? לא, לא, עשינו תחנון והכל, הוא היה... למה? והרב קוק הוא היה ליטווק, הוא לא... זה כמו שצד החסידים כל יום מחפשים איזה צדיק שנפטר כדי לא להגיד תחנון. יום אחד לא מצאו. חזן נכנס ללחץ, מתקרב לשים שלום, מה יהיה? עוד לא מצאו את הצדיק שנפטר היום. בסוף אמרו, טוב, אם יש יום אחד ששום צדיק לא נפטר, ודאי שלא נגיד בו תחנון. כן, רבותי, כן, אנחנו ממשיכים בספר שופטים. ספר שופטים, ואנחנו בפרק. פרק י' ג'. פסוק כ' ד'. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו השם. מה פירוש המילה שמשון? שמש קטנה, נכון? כמו שפיפס קטן זה פיץ פון, אז שמש קטנה זה שמשון, נכון? כתוב, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. אז הקדוש ברוך הוא, מכנים אותו שמש. אז שמשון הוא נציג כזה, הוא מייצג את השם בעולמו, שמשון. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. מה זה ותחל? כמו התחלה. לכאורה, כל מי שיש לו רוח השם, יש לזה התחלה. לכן לא כך ברור מה יהיה צורך לציין את ההתחלה. הרי ברור שכל דבר מתחיל באיזושהי התחלה. אלא שזאת הייתה ההתחלה של רוח השם בכלל. אחרי זמן רב שרוח השם נעלמה. זאת אומרת, יש תקופות של יובש נבואי. תקופות שבהן הנבואה נמצאת, תקופות של יובש נבואי. ותחל רוח השם לפעמו. הרי כתוב גם לגבי שמואל, ודבר השם יקר בימים ההם. אין חזון נפרץ. זאת אומרת שזה לא היה מצוי כל כך שיהיו נביאים. אבל היה קצת, ותחל רוח השם לפעמו. זה מתחיל בשמשון. אחרי שהייתה הפסקה ארוכה. לפי זה מתחיל להיות מובן משהו חשוב. כשמשהו מתחיל, זה מסוכן. אתה לא יודע איך להתביית על זה, להתרגל לזה. דבר שתופעה שקורית כל הזמן, בסדר, מכירים. אבל תופעה שרק עכשיו התחדשה, עלולים לא לדעת להשתמש בה כראוי, נכון? ורוח השם... זה כמו, אם נקביל את זה לתחום החומרי, זה כמו חומר רדיואקטיבי. חומר רדיואקטיבי, אתה צריך להישמר. איך שומרים חומר רדיואקטיבי? בתוך? בתוך נו? מחלה עופרת, נכון? עופרת זאת מתכת כבדה, צפופה מאוד, והיא עוצרת, עד כמה שניתן, את הקרינה. נכון? אז אם אנחנו נשווה את זה בתחום רוח השם, איך עוצרים את רוח השם בכלים שישמרו עליה שהיא לא תזיק? לוקחים אדם כמו שמשון. שמשון הוא חבילת שרירים, חזק. שוורצנגר כלום לעומתו. כן? משהו. מה? כן, טוב, היום הוא כבר יותר זקן מדי, אבל שמשון עוד יותר זקן. אבל היום כן. טוב, לא, מה? כן, כשמשון בדורו, אתה אומר, כן. עכשיו, אבל זה אומר, יש איזה מין בהתנהגות, אנחנו מכירים קצת את הסיפורים של שמשון, למרות שעוד לא קראנו אותם. הוא אדם עם מהלכי חיים מאוד גברתניים כאלה, קיצוניים גם. הוא איש החזק באזור, כן? הוא הולך מכות, כן? רואה אישה פלישתית, וואי, מעניין אותי, טח, לוקח אותה, אז יש איזה בהתנהגות הזאת משהו גס. מצד שני, כתוב שיש לו רוח השם. אתה להבין את המתח שיש באישיות הזאת, זה לא אישיות פשוטה. האריזל מסביר שהנשמה של שמשון היא נשמה גבוהה מאוד, והיא צריכה זיכוך. היא הולכת ומזדככת במשך הדורות, עד שנהייתה הנשמה של בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע, לא סתם בן אדם, אומרים חז"ל, לא הניח כמותו, לא בבית ראשון ולא בבית שני. אדם עצום. לפי הזוהר, הוא אפילו גדול ממשה בצדדים מסוימים. כן? הוא היכה איש מצרי. מה זה איש מצרי? מי זה איש מצרי לפי הזוהר? לפי התורה גם. מי זה איש מצרי? הצילנו מיד הרועים. משה רבנו נקרא איש מצרי. נכון. אז הוא היכה את איש מצרי. זאת אומרת שהוא יותר גדול ממשה. בניהו בן יהוידע. עכשיו זה דרשות, כן? צריך להבין, זה עומק הדרשות. אבל מה שזה אומר, הרי אנחנו גם רואים לגבי שמשון, שאחד הדברים שהוא ידע לעשות, הוא היכה את האריה, נכון? גם בניהו בן יהוידע כתוב עליו שהוא היכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אז זה מכה אריה וזה מכה אריה. מה? דוד היכה את הארי ואת הדוב, נכון, נכון, נכון. אבל זה שדוד היכה את האריה, זה לא אומר ששמשון ובניהו בן יהוידע לא היכו את האריה. נכון? עכשיו, אז אם כן אומר האריז"ל, בעצם הנשמה של שמשון היא בעצמה הנשמה של בניהו בן יהוידע, אחרי שהיא עברה זיכור. הרי בניהו בן יהוידע היה ראש הסנהדרין. ראש הסנהדרין, בימי דוד ושלמה. אדם עצום, גדול בתורה. ושמשון, בסדר, שופט את העם, בסדר, אבל לא רואים אצלו גדלות תורנית, רואים אצלו גדלות של שרירים יותר, נכון? מה? אה?
חז"ל מציגים אותו כחלק, למי שאיננו בעשירים, רק כשהוא
נעשה
חזק
שמתאים את בו רוח. אתה צודק, אבל בכל זאת, עוד לפני שיש חז"ל, יש קודם כל הפסוקים, כן? עכשיו, מה זה אומר? הרב קוק משתמש בזה כדי להסביר, יש איזה מקובל אחד בטבריה ששלח מכתב לרב קוק, שבו הוא שואל אותו, תגיד, מה זה מה שכתבת על ההתעמלות של בחורי ישראל, שהיא מעלה את השכינה יותר מהייחודים של המקובלים ושל התהילים של דוד המלך? איך אתה כותב דברים כאלה? אומר הרב קוק, אני כתבתי את זה על יסוד דברי הארי, שאומר שרוח הקודש מתחילה בשמשון ומסתיימת בבניהו בן יהוידע. זאת אומרת, הדור שעושה את המכבייה ושמתרחק מן התורה, אבל הוא פועל לשם גאולת האומה, הוא בבחינת שמשון. ושם נמצא את רוח השם, כי בראשית ההופעה של רוח הקודש צריך כלים עבים, חזקים, כמו האופרת לחומר רדיואקטיבי. זה מובן? לכן זה מה שכתוב כאן. כל זה כתוב במילה אחת, ותחל. תחל מלשון חילול. יש תצל חילול בדבר הזה. ותחל רוח השם. לפעמו. מה זה לפעמו?
כמו פעמון.
בונג בונג. כן? זה מה שחז"ל אמרו, רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. פעמי משיח זה מלשון... צעד, צעד, מה יפו פעמייך בנעלים. עכשיו אני שואל את השאלה, למה הרגליים נקראים פעמים? כן? זה נשמע, זה נראה כמו, לא, זה כמו, זה נראה כמו פעמון באמת. הרי מה זה פעמון? זה משהו שקוטש, בונג, בונג. אז זה גם באותו שורש במקור. אבל הפשט של לפעמו זה מלשון פעמון. מה?
פעימה.
ומזה הומצאה המילה פעימה. כן? אבל במקור זה מלשון פעמון. וכתוב, ותיפעם רוחו, והיא בבוקר ותיפעם רוחו, לגבי פרעו, לגבי נבוכדנצר, ותתפעם רוחו. שזה מלשון פעמון. מה מיוחד בפעמון? שזה קול לא רציף. בחצוצרה, אתה יכול לעשות טו... נכון? ארוך. בפעמון, יש הפסקה. בונג, 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 בונג. נכון? זאת אומרת, זה רוח השם מפעמת, היא עוד לא מבויתת. מבויתת. היא עוד לא הגיעה להתאחדות עם החיים. ואתה חיל הרוח השם לפעמו. כן. נכון. עכשיו, ומהי הרוח השם הזאת? הרמב״ם כותב במורה נבוכים שרוח השם שנאמרה בשופטים משמעותה גבורה לאומית. זה לא משהו רוחני, מיסטי, אקסטטי, זה משהו אחר. זה שיש לו התעוררות גדולה להציל את העם. זה נקרא רוח השם. ותחת רוח השם לפעמו, ומחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. מה זה מחנה דן? אני הייתי כותב נחלת דן. זה זמני. זאת אומרת, האופן של ההתיישבות של שבט דן זה התיישבות ארעית. יש ארעיות בכל ההתנהלות הזאת, גם של רוח הקודש, גם של שמשון. הרי דרכי המלחמה של שמשון זה בכלל לא עם צבא. הרי אדם שרוצה להילחם, מכין חיילים, גדודים, מחלקות, אוגדות, ויש סדרי מלחמה, סדרי תקיפה וכדומה. שמשון בכלל לא בקטע, הוא לוחם גרילה. לוחם גרילה זה שוב, זה סוג של התנהלות שאין בה קביעות. זה הצורה, כל זה הולך באותו כיוון. בין צורעה ובין אשתאול. גם הייתי מצפה ששמשון יהיה או בצורעה או באשתאול. אבל הוא במקום שבין לבין. בסדר? בין המקומות האלה. כל זה, כל הפסוק כולו מתאר כאן אישיות שיש לה קושי להתמסד. הייתי אומר ששמשון הוא האישיות האנטי-ממסדית ביותר שמצאנו בין גיבורי התנ״ך. מובן? טוב, בואו נראה מה זה אומר. מה? אז תגיד באיזה מקום הוא גר. מה זה בין שני? תהיה בין. נכון, זה חוסר יציבות, נכון? כשאברהם היה נווד, הוא היה בין קדש ובין שור. נכון, נכון, נכון. זה בדיוק מה שזה אומר. עכשיו, זה דומה, איפה מצאנו אדם ללא חברה בהיסטוריה?
אצל גדעון, אצל יפתח.
יפתח הייתה לו חברה, והתלקטו על יפתח, אנשים ריקים והיו עימו.
אדם
הראשון, יפה. אדם הראשון. כלומר, יש דמיון מסוים בין אדם הראשון לבין שמשון. האדם הראשון פועל לבד גם כן, נכון? יש כנראה קשר בין אשתו של שמשון לבין אשתו של אדם הראשון, אנחנו נראה את זה כשנגיע לנושא הזה. בסדר? אבל זו אישיות מיוחדת. הרי לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, יעקב אבינו כשראה את שמשון ברוח הקודש, סבר שהוא המשיח. נכון? זאת אומרת, המשיח הוא מי שמשלים את המהלך שהתחיל עם אדם הראשון, צריך להגיע להשלמה עם האדם האחרון. מהאדם עד הבן אדם, באמצע יש כל ההיסטוריה. אז יש בו משהו מהזהות החופשית של אדם הראשון שחוזר באישיות של שמשון. לכן הוא גם שמש קטנה, שטעו בו מלאכי השרת וחשבו אותו לאלוהות. אדם הראשון. נכון, שמשון זה גם כן, מעין אלוהות. טוב, פרק י' ד' מה? עקב של אדם הראשון, יפה, עקבתה, נכון. הוא הפעם שלו, פעמון. כן, כן. עקבו של אדם, כן. עקבו של אדם הראשון מסתיר גלגל חמה, כן. טוב. נכון, גם הם דומים. גם אברהם, גם נוח, זה גם כן, התחלות כאלה. פרק י' ד' פסוק א'. וירד שמשון, אולי הערה קטנה לגבי אברהם אבינו, ואלה שני חיי אברהם אשר חי, 50 שנה ו-100 שנה. הביטוי אשר חי לגבי סיכום שנותיו של אדם מופיע בתנ"ך בשני מקומות בלבד. השני זה לגבי אברהם, אשר חי. על מי עוד נאמר מניין שנותיו ועם התוספת אשר חי? לא, הוא לא כתוב שם. לא כתוב אשר חי. א', אני מחפש את המקום שבו כתוב אשר חי, וביעקב אבינו לא כתוב. ב', אמרתי שאצל אברהם זה המקרה השני, אז זה חייב להיות לפני. יעקב הוא אחרי. מה? אשר? לא. אצל אדם הראשון, נכון? ויהיו שני חיי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה. אז מה זה אומר? אם הכתוב משתמש באותו ביטוי גם לגבי אדם הראשון, גם לגבי אברהם, שאברהם זה התחלה חדשה של האנושות. נכון? טוב, בואו נמשיך בפרק י' ד'. והיו כל ימי אדם, כן? מה המשך? אשר חי, נכון? יפה. פרק י' ד'. לא, הוא שאל, האם גם אברהם לא היה התחלה? אז אני אמרתי שכן, והערתי הערה, שאכן הדבר הזה מודגש בכתוב, שהרי הכתוב השתמש לגבי שני חיי אברהם באותו ביטוי שבו השתמש לגבי אדם הראשון. למה הביטוי הזה? תעזבו, זה לא הנושא, בשיעורים על בראשית דיברתי על זה. הלאה. פרק י' ד', פסוק א', וירד שמשון. זה הגדרה יפה, נכון? הוא יורד, זהו. כן, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מימיו.
גם שם.
נכון? ומה עם יוסף? ויוסף הורד מצרימה. מה ההבדל? אצל היהודה זה יזום, אצל יוסף זה בהשגחה. זה חשוב מאוד. כי כאשר יהודה יורד, הוא חוטא. והוא חוטא, והוא גם מסוגל לחזור בתשובה. כלומר, יהודה הוא זה שימציא את הרעיון שיורדים ועולים. לעומת זה, יוסף, אם הוא ירד, לא יעלה. אשת פוטיפר, תיקח אותו. אבל, אצל יוסף הוא הורד. זה כבר בהשגחה. אלוהים הוריד, אלוהים מעלה. ברור? זה שני סגנונות שונים לגמרי. עכשיו, שמשון יורד. כמו מי? יהודה. מאיפה הוא למד להתנהג כיהודה? מהאימא. אימו משבט יהודה, נכון? לאן ירד יהודה? לתמנה. וירד שמשון, תמנתה. מאיפה אנחנו יודעים ששמשון אימו משבט יהודה? אמרנו את זה בשיעור הקודם, משם אנחנו יודעים. לא יודע. בשיעור הקודם אמרנו שחזל אמרו את זה. זה מסורת. אז וירד שמשון תמנתה. מה בעצם הלך יהודה להביא מתמנה? אישה בעצם. איזו? לא. את תמר. ומה יצא מזה? השושלת המשיחית. כלומר, בעצם הירידה של יהודה היא מביאה בסופו של דבר לתיקון העולם. נכון? ואם כן, יש רעיון של העלאת ניצוצות מתוך הרע. שמשון אומר, אם ככה, גם אני הולך להביא ניצוצות. כלומר, אומנם במודע של שמשון, הירידה היא ירידה. אבל בסדר של ההשגחה, או זאת אומרת, במודע הנשמתי של שמשון, הוא הולך להביא משם ניצוצות. כך שאנחנו רואים באיש הזה שני מישורים שונים לגמרי. המישור הגלוי והמישור הסמוי. וירד שמשון, תמנתה. מה הוא הולך להביא משם? ניצוץ. איך קוראים לה ניצוץ? שיקצה. ויר אישה, שיקצה. לא, לא. שיקצה. השיקס, גם השידך. טוב, אבל זה מעניין, איזה מין שידוך זה. וייר אישה, אפשר להמשיך או שאתם ממשיכים להשתולל שם? וייר אישה בתמנתה מבנות פלישתים. ויעל. הוא יורד, רואה אישה. ואז הוא עולה. זאת אומרת, הוא רוצה להעלות את מה שהוא מצא שם. איך כתוב? כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שוויו. וראית בשוויה אשת יפת תואר וחשקת בה. מה זה ראית? אתה רגיל, ומצאת. מה זה וראית? חז"ל אומרים, כך אומר האור החיים, וראית ברוח הקודש. כלומר, בתוך המלחמה, בתוך השבי, בתוך הזוועה ההומניטרית של השוויה, פתאום מופיע איזשהו ניצוץ נשמתי עליון שקבור בתוך הקליפות של כנען, של עובדי האלילים. וראית בשוויה, אשת יפת תואר, במה היא יפה? כלומר, מצד נשמתה גם כן, לא רק מצד יופייה הפיזי. ולכן וחשקת בה. כי הרי אומר האור החיים, לא ייתכן שמי שיוצא למלחמה כולם צדיקים, ופתאום הם מתפתים אחרי אישה יפה עד כדי להביא אותה הביתה. הרי מדובר על אדם שיש לו כבר אישה, חוזר הביתה, שלום, איך הייתה המלחמה? בסדר, הבאתי גם משהו. לא מתאים כל זה, כן, נכון?
אז איך זה מתאים לרע ששומר על הפרשה,
אז כן, אז זה נכון, שאם לוקח אותה, לוקח סיכונים גם. כי הרי בירורים מתוך הקליפות, זה בא גם עם קליפות. צריך לעשות ניקיונות, נכון? וירא את שמשון תמנתה, וירא אישה תמנתה, מה? נכון. בול. זה הרי היה ששיעורה יועילו לך.
אז איך הגוי לא רואים את זה? איך הגוי, אם הגוי רואה את שרה אישה יפה,
יש.
אם הגוי לא רואה את זה?
אתה יודע, זה כמו בחנויות לכל מיני גרוטאות ואנטיקות. אז אתה, הבעל החנות לא רואה מה יש לו. אתה נכנס, זה בדיוק מה שחיפשתי. כן? ויעל. ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. יותר פשוט מזה אין, נכון? הוא ילד טוב. הוא ילד טוב, מה מתחתנים ככה? מביאים הביתה. ילד טוב. זהו, אז יש פה איזה, יש פה איזה סתירה, נכון? יותר מזה, אנחנו גם נראה, הדיאלוג ממש נראה אבסורדי לחלוטין. הוא ראה. אז כנראה שיש לו מה לראות. ויאמר לו, הדיאלוג שעכשיו הולך להיות כאן, הוא דיאלוג אבסורדי לחלוטין. ויאמר לו אבי ואמו, האם בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? זה מה שמצאת? גויה? מה? הערלים זה גנאי. כן, צריך להבין, כל העמים האחרים בכנען, כולל הכנענים, היו נימולים. היו נימולים. הפלישתים היו הערלים. זה דבר שמאוד בולט בתנ"ך. כן, שיש איזו אוכלוסייה שאותו אות ברית חסר להם. כן, יש פה משהו רע. למה הכנענים היו נימולים? זה היה מנהג שלהם. הרי הגמרא אומרת שמי שהמציא את ברית המילה בכלל היה כנעני. אמורי בעצם, זה היה ממרא. שמעת על ממרא? כי החיווי לא היו נימולים. יש הבדל בין החיווי לבין האמורי.
האמורי היו והכנענים גם?
הכנענים גם. זה פחות לפי הנתונים שארכיאולוגים אפילו ראו פסלים שהם עשו, שרואים אותם נימולים. ייתכן שהם ימצאו את הברית מילה, כי הרי כתוב בגמרא שממרא הוא זה שנתן את העצה לאברהם אבינו על המילה. נכון? יש אפילו בירמיהו יום לשם על כל מול בעורלה, ושם יש רשימה של עמים שכולם נימולים, שהקדוש ברוך הוא הולך לפקוד אותם.
אז זה לא ברית עם עם ישראל?
זה ברית עם עם ישראל. מה? יותר מזה, גם המצרים היו נימולים, אתה יודע? כן. מה? חז"ל אמרו שהוא מל אותם.
אחרי.
כן, מה?
אחרי שני המלך.
לא משנה, אז אתה שואל, השאלה שהוא שואל זה איך אתה אומר שזה ברית עם עם ישראל?
לא, מה מיוחד?
אני אפילו אשאל אותך שאלה, הרי לפי ההלכה גם עבדים וישמעאלים סתם נימולים, נכון? לפי ההלכה. איך אתה מסביר את זה? כן. בני כתורה נימולים, נכון? אז כנראה שאצלנו המילה משמשת גם כברית. ושם לא. היא משמשת לביטוי של ברבריות. כן, הפסיכואנליטיקאים מסבירים לך מה זה הברית המילה. זה מס שהאב גובה מן הבן על זה שהוא עומד לתפוס את מקומו. קוראים לזה מסגרת אדיפלית. כן? הרי הוא רוצה להרוג את אביו כדי לקחת את אמו, נכון? לפי פרויד. אז האבא מרגיש את האיום, אז הוא אומר, אני אראה לך מה זה, דווקא באיבר שהביא אותך לעולם. כן? אז כן, זה משהו שבא ממעמקי הברבריות האנושית. מה עושה התורה? היא מעדנת את זה והופרת את זה לברית בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה כמו שלמשל, הקשת. כן? הקשת היא ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין בני האדם שלא יהיה יותר מבול. שואל הרמב"ן, מה? קשת זה תופעה פיזיקלית. אפשר להעביר אור במנצרה, טק, רואים את שבעה צבעי הקשת, זה לא יתחדש במבול. אומר הרמב"ן, מה שיתחדש, שמכאן ואילך זה ברית. בסדר? כיצד יעקב חשב ששמשון יכול להיות המשיח? הרי אמרנו שהייתה לו גבורה. ולא רוח הקודש במובן המקובל יותר, דהיינו דבקות מודעת באלוהים. הרי הרב התכוון למשיח בן דוד, לא? כן, אבל גם זה מתחיל. זה מתחיל מרוח השם במובן של גבורה לאומית, והולך ומתעדן. כתוב על המשיח שהוא יעלה כמשהו מארץ צייה. כן? זאת אומרת, הוא מתחיל מכלום. גם כתוב ברמב״ם בהלכות מלכים שכאשר תתיישב מלכותו של המשיח יתייחסו כל ישראל על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו. כלומר בהתחלה המלך המשיח מתחיל כגיבור מלחמה, אחר כך הוא גם בעל רוח הקודש. אז כך גם יעקב אבינו ראה את שמשון. כן. הוא שואל, אני אגיד את זה בקול רם כדי שתשמע. ויאמר לו אבי ואמו. למה לא כתוב ויאמרו לו אבי ואמו? זאת השאלה? בסדר. לא, הכוונה שהראשון שדיבר זה אביו. הוא יזם את השיחה. ויאמר לו אביו, ואמו הצטרפה. בסדר? ויאמר לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך, מה? למה התירוץ הזה חלש?
לא
משנה. אז אדוני היקר, זה...
אשתו
כגופו. לא, לא. סליחה, אני רוצה להסביר למה התירוץ הזה הוא אמיתי. סליחה, אני רוצה להוזיר... אתם נותנים לי גם כן לדבר, או שרק אתם רוצים להביע דעה? יש, אתה רואה בתורה, בעשרות מקומות את התופעה הזאת. שכאשר יש דמות דומיננטית, גם אם אחרים מצטרפים, כתוב בלשון יחיד. למשל, ויעש אהרון ובניו, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. כן? מה החידוש? שאהרון הזדהה עם הציווי של משה להישאר פתח אוהל מועד שבעה ימים. בניו עם קצת חריקת שיניים, נכון? ויעש אהרון ובניו היו איתו. ויאמר לבן ובתואל מהשם יצא הדבר. אומרים חזל, היה חצוף, קפץ לפני אביו. זאת אומרת שאנחנו רואים שזה משהו קבוע בסגנון המקראי. אוקיי, אז אם כן זה לא. אבל אתה צודק שזה חלש ביחס לעברית המודרנית, אבל זה לא עברית מודרנית. בבקשה. אז מה קרה פה שפתאום יש אדם שהוא לא דמות דומיננטית, הוא עושה את זה? אני אגיד לך למה. כי באמת אמו, שהיא בעלת רוח הקודש יותר, היא בעלת אינטואיציה עמוקה יותר, היא לא הייתה מתנגדת כל כך, כי היא מרגישה שיש משהו אמיתי במה שעושה שמשון. אביו פשוט אומר, מה זה צריך להיות? אמר, דווקא בצד אותו אמרת. זה כמו שלמשל מצאנו לגבי פנחס שהורג את זמרי. שואל בעל מי השילוח, למה משה לא הורג את זמרי? הוא אומר, כי משה הרגיש שזמרי צודק. אולי. יש צד לדון. אבל פנחס היה גס יותר ממשה. הוא אומר, זה לא בסדר, מה, מדיינית הבאת לפה? מה זה? ואתה, בתיתרו, מי תראה לך, יש ניצוצות שם וכו', אותו עיקרון. לגבי שמו של שמשון. אמנם אמרו בזה חז"ל שנקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, אך קשה להתעלם מההשוואה לשמם של אלים אחרים, כגון דגון, שהוא בעצם דג פלוס און. האם ייתכן שכך הדבר גם בשמשון? כן, בוודאי, זה כמו שאמרנו. שמש קטנה, שמשון, הקדוש ברוך הוא נקרא שמש, אז גם דגון, כן? זה מישון דג, זה יכול להיות שזה היה דג קטן, אני לא יודע. או יש, למשל, אשקלון, זה אשקל קטן, אשקלון. אולי, טוב. רשפון, זה רשף קטן, מה? כן. סליחה, אתה אומר ששמשון היה בן יחיד? אני מציע שתקרא עוד פעם מפסוק ג'. ויאמר לו אבי ואמו, אין בבנות אחיך ובכל עמי. מה זה אחיך?
זה לא
בהכרח
האחים הישרים שלו, מהשבט. זה בנות השבט. זה הרבה יותר פשוט בנות השבט.
בנות אחיך, יכול להיות. אבל אין מניעה לומר שאחר כך נולדו עוד ילדים. אבל בסדר, אז הולך על כל הקופה. אנחנו עוד לא ראינו את התגובה שלו. אנחנו רואים בינתיים את הקושייה שלהם, נכון? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. מה עושים ההורים? הולכים. לא, זה בקשה. אבל מה שמאוד מוזר, הטענה היא טענה רצינית. מה, אין עוד בנות בישראל? וזה, אתה הלכת לקחת גויה? הוא אומר, כן, אבל היא ישרה בעיניי. אה, בסדר, אם זה ככה הולכים. עכשיו, יהיה כתוב, ואבי ואמו לא ידעו, כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. כן, הוא יודע מה שהוא עושה. או, אני לא יודע איפה זה נמצא במוח שלו, אבל הוא יודע. יש לו איזו כוונה נסתרת. אבל אביו ואמו לא יודעים. ואף על פי כן הם באים איתו. כלומר, יש פה עוצמה של האישיות הזאת, שהוא יודע שמה שהוא עושה זה נכון. לא כל אחד יודע. לא כל אחד יכול להגיד את זה. כן, אנשים אומרים, תשמע, אני יודע שזה נכון. זה חזק ממני. זה שטויות בדרך כלל. מה עושים? נותנים לו שתי סתירות. תעזוב את הבחורה הזאת, יש לך בת דודה, היא בסדר גמור, איתה תתחתן, נכון? ככה זה צריך להיות. כן? אז סך הכל נכון שאולי הם פחדו, מה? מה? אתה מפחד שתי סירות לשמשון? כן! הרי אם שמשון הוא כזה גיבור, אבי ואמו, קל וחומר. כן?
כן.
כן, אבל כאן הוא אומר, קח אותה לי. זאת אומרת, הם ישלמו את ההוצאות של החתונה והכל, מה?
החוזק של רוח הקודש,
כן. זה בדיוק מה שאני אומר. הם משכנעים, הוא משכנע, אבל לא בטיעונים רציונליים. הוא אומר, ישרה היא בעיניי. אמרו חז"ל, שמשון שהלך אחרי עיניו, נקרו לו את עיניו. זאת אומרת שהוא הסתבך גם עם זה, בסוף הוא נפל. אבל הרעיון ביסודו הוא קיים. יש אישויות כאלה שהם יודעים שמה שהם עושים זה נכון, ומוכנים גם לשלם את המחיר של הסיכון שיש בדבר. האם זה חינוכי? לא, זה לא חינוך. האם זה מסוכן ללמד דברים כאלה? זה מסוכן. נכון, הלאה. ואימו, ואבי ואימו, לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. וירד שמשון ואבי ואימו תמנעת, כן. טוענה זה תירוץ. כן. הוא מתענה להם. וירד שמשון ואבי ואימו תמנעת. ויבואו עד כרמה תמנעת. והנה כפיר הריות שואג לקראתו. מה האדם במצב שלו צריך לפרש את זה? אם הוא חושב שזה, כלומר, הוא הולך בעצם להתחתן עם גויה, בדרך יש איזה אריה שתופס אותו. טוב, סימן מהשמיים, שמן השמיים לא רוצים, נכון? אין? מה התגובה? ותצלח עליו רוח השם. צלחה, זה עלתה עליו. וישסעהו כשסה הגדי. הוא מאומן בידו. כלומר, אין לו כלי, אין לו פיגיון, לא כלום. ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. זהו, זה מה שאני לא מבין. אתה הולך עם אבא ואמא בדרך, פתאום בא אריה, אתה קורע אותו, לא סיפרת להם. איך זה יכול להיות? מבין את השאלה?
ענב.
מה?
ענב.
ענב, בסדר, אבל הם לא שמו לב? פחדו וברחו, אחר כך הוא חוזר אליהם, לא שואלים אותו מה קרה? זה לא כתוב, אלא התשובה היא פשוטה, כתוב שהם ירדו בחרמה תמנעתה, מגיעים לכרם. שמשון, מה הוא? נזיר. הוא נזיר. נזיר לא נכנס לכרם. יש הלכה שלא מכניסים, אומרים לנזיר להסתובב מסביב לכרם. כלומר, אבי ואמו עברו דרך הכרם כי זאת הייתה הדרך הקצרה. אמרו לו, תשמע, בני, פה יש כרם. טוב, אבא, אני עובר משם. שם הוא פוגש את האריה. פוגש את האריה, ולכן אבי ואמו לא יודעים. ואז הוא חוזר. נכון, יפה מאוד. שואג לקראתו, לא כתוב לקראתם. סימן שהוא היה לבד. מה פתאום הוא היה לבד? כי זה היה קרמים. בקרמים, נזיר לא מגיע. עכשיו, שימו לב, אם כן, להקפדה ההלכתית של האיש. מה זה מקפיד? אין? קודם כל, הוא לא התחתן עם הגויה, עם אבא ואמא, לא יאמרו. וחוץ מזה, הוא מתנהג בענווה, וחוץ ותצלח עליו רוח השם, וגם הוא מקפיד לא להיכנס לכרם. סופר מקפיד, נכון? רק שזה גויה. תמוע מאוד, נכון? כן, גייר אותה. לפי איזה שיטה? כנראה שהוא מצא לו. טוב, אתה רוצה להגיד שמות של מגיירים? הוא מצא, כן, הוא עשה בית דין כזה. כוכבית גיור, כן אומר לך. כן. הרמב״ם אומר שגייר אותה. כן. כן. כתוב גם דן גור אריה. יש פסוק כזה.
משני הדברים של גור המשלחים, שבט דן ושבט יהודה.
נכון.
לקחת את שני הדברים ולקרוא אותם, את הסמל שלהם, מה ש...
נכון, נכון, זה באמת לא יפה. זאת אומרת, זה אדם שפועל נגד המוסכמות, נגד הממסד. אריה זה השם של השבט. נכון? זה הסמל של השבט. הוא פועל לבד.
של דן?
גם של שבט דן, גם של שבט יהודה.
שיפון, זה...
יש פסוק בפרשת זאת הברכה, דן גור אריה. אז אם כן, אז אם כן, דן הוא גם גור אריה? יפה. כן, הלאה. מה? יש פה, כן. ולא יגיד... מה חידוש גדול?
מה רוצים שהוא יעשה? מה זה נגד
הממסד? אה, כן, כן. מה אתה אומר?
מה זה נגד הממסד? מה רוצים שהוא יעשה? שהם איתו למען הממסד
לא, מה למסד? חוזר אחורה. הבנתי, יש רמז מהשמיים, לא רוצים אותי, אני הולך. חוזר הביתה, מתחתן עם יהודיה טובה. כן, אז זה מה שזה אומר. אני מסכים, זה מהשם, גם שהוא פועל בניגוד למקובל בשבט. כן? האם יש לו בחירה חופשית? יש להניח שכן. לומדים ממה? כלומר, יש כאן התנהגות לא ממסדית בתקופה שהפלישתים שולטים עלינו. כלומר, כשאתה תחת שלטון זר, אתה עושה מחתרות. המחתרות הן לאו דווקא בהסכמה של ההנהגה הפוליטית, נכון? עכשיו, אבל זה טוב לתקופות כאלה, זה לא טוב כשיש מלכות. כשיש מלכות, אין מה לדן לעשות. ותצלח, כן, אז, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. וירד. וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון, וישוב מימים לקחתה.
מי זה וידבר? הוא או ההורים עשו?
הוא, כן, הוא דיבר.
מה עושים ההורים
פה? מה?
הוא שולח את ההורים בכדי שיבואו באישה.
כן. כן, עשו תנועים וזה, כל בסדר. טוב.
ירד
פעמיים. ירד, זה לא רחוק, תמנע, פלישתים, זה קרוב, מה?
ירד פעמיים.
נכון. ירד פעמיים. ותישר בעיני שמשון, וישוב, כמו הוא רוצה לבדוק שזה באמת נכון, וישוב מימים לקחתה. זאת אומרת, זה לא רק שזה טוענה מפלישתים, אבל הוא גם אוהב אותה. ותישר בעיני שמשון. אז הוא מסתבך יותר, נכון? כלומר, היא מושכת אותו כלפי מטה. בואו נראה. וישוב מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה. והנה, עדת דבורים בגביית האריה ודבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם, כי מגביית האריה רדה הדבש. מה זה הסיפור הזה? דבורים, דבש, בתוך האריה. כן? תגידו, דבש, מותר לאכול דבר כזה בכלל?
כן, כן,
זה ברור. מה ש... דבורים מותר לאכול? לא. נו, אז איך מותר לקחת דבש שבא מהדבורים?
הם לא מייצרים אותו, הם לא...
זה לא חלק מהדבורה, זה יוצא מהדבורה בכל זאת.
זה צוף של הפרי, שהם מאבים אותו בפה ויורקים אותו בזרה.
נו, אז זה הופך להיות חלק מגופה של הדבורה.
לא הופך, הפעם...
היוצא מן התמה תמה, יש לנו כלל.
כתוב ארץ זבת חלב ודבש.
יפה, יש פסוק, ארץ זבת חלב ודבש, ומזה למדנו היתר לשני דברים. א', שמותר לאכול חלב, וב', שמותר לאכול דבש. נכון? חלב היה צריך להיות אסור. עבר מן החיים, מה זאת אומרת? איך מותר לך לאכול חלב? דבר... מה? חלב עוד יותר גרוע, זה דם מותר ככה, בלי שחיטה, בלי זה? כן. כן, אז זה עוד יותר גרוע. אז מה? זה לא משנה. כל דבר שיוצא מבעל חיים, כשהוא חי, אסור לאכול. צריך לשחוט. אולי תשחט את הפרה, ואז תאכל את החלב שיוצא ממנה, אבל סתם ככה. ביצה זה יצירה חדשה, נכון? אגב, יש דבר לא פשוט. אם ביצה לא נרקמה עד הסוף, אז יש שלבים מסוימים שאם על ידי הקאה בזנב של התרנגולת יוצאת הביצה, זה אסור משום עבר מן החי. כן? בהלכות ביצים בשולחן ערוך. מה? או יש אפילו דיון, כן, ביצה בשרית זה יש מה לדבר על זה, אבל יש גם בעיה אחרת, למשל אם אדם לוקח חלב, עושה ממנו גבינה, ונשארו המים. ואת המים הוא מסנן, ונשאר מים בלבד. יש מן הפוסקים שאמרו שזה אסור משום עבר מן החי. אז עוד דבר לגבי הדבש. הדבש שבא מן הדבורים, אז היה צריך להיות אסור. אבל איך אנחנו מתירים את זה? שהרי כתוב בתורה, ארץ, זבת, חלב ודבש, ברור שהתורה לא הייתה משבחת את הארץ בדבר שאסור לאוכלו. והתכוונה לדבש דבורים כמובן, שאם לא כן איפה היתר? מה? הפסוק שהבאתי לא מדבר על דבש תמרים, אלא על דבש דבורים. אלא אתה מתכוון לפסוק אחר, פסוק פרשת עקב, ארץ זית שמן ודבש, ששם הכוונה לדבש תמרים. אבל הדבש שבארץ זבת חלב ודבש, זה דבש דבורים. שאם לא כן, איך חז"ל התירו על סמך זה את דבש הדבורים? אה?
יש להם כל מיני אורתרים אחרים.
לא, זה סימן שאתה פשוט לא צודק. לא אומר את זה כדי לעצבן אותך, אבל... רגע, צריך להגיד משהו. יוצא שארץ ישראל יש לה סגולה לגלות אורות מתוך החושך, טהרה מתוך הטומאה, וזה גם מה ששמשון הולך לעשות. הוא רודה את הדבש מתוך הארי. הארי... בטומאת אדם, כן, נכון. אריה זה לא טמא. מה? לא, זה בסדר. אם לא, אז איך הוא אכל סטייק? נכון? או שניצל? מה? אל תערבבו, זה פשוט לא נכון מה שאתם אומרים, לא משנה. כן, אריה אסור לאכול. אבל מתוך האריה יש משהו שמותר לאכול, הדבש. זה בעצם, ואז הוא נותן לאביו ואימו. בעצם הוא מסביר להם מה הוא הולך לעשות, באופן סמלי, לא באופן גלוי. כן, מה אתה אומר? נכון, ילד טוב, מה? מי אמר לך בן כמה הוא? אולי הוא צעיר כזה. כן, ההורים היו בינתיים בבית של הפלישתים, הוא הולך לעשות איזה סיבוב, רק רגע, אני חוזר עוד מעט, פתאום אני רוצה לראות מה עם האריה. למה הוא סיפר? כי כל הדברים האלה הם סודיים במהותם. זה מהלך נסתר של החיים, גם כמו שרוח הקודש אז הייתה נסתרת. שלום כבוד רבנו, ישרה בעיניי, זה מזכיר את עיניה עדה, כלומר חכמה. וכן לדברי רש"י, אמר רב יצחק, לאשר ישר בעיניו. אז למה חז"ל באים עליו בטענות? שבת שלום. עשה, את עיני העדה, פשוט זה בא בקלדה. כן, זאת אומרת, אתה אומר ככה, יש הרבה רמזים בהרבה מקומות שישרה בעיניו זה דווקא דבר עמוק וכו' וכו'. כן. חז"ל באים בטענות בגלל שהכתוב בא אליו בטענות. אנחנו רואים שהוא נכשל בסוף. אבל נקודת המוצא שלו איננה נקודה של קטנות, אלא של גדלות שהולכת על הגבול של המסוכן, ולכן גם שילם את המחיר. היחטא איש בגחלים וידיו לא תשרפנה. כן. טוב, אז זה מה שקרה לו. הרבה מהאנשים שמתעסקים בדברים גבוליים, הם גם משלמים מחיר לפעמים, אישי, הדבר הזה. מצאנו למשל דבר מעניין. הגמרא אומרת שיש ארבעה אנשים שמתו בעתיו של נחש. נכון? ארבעה אנשים שמתו בעתיו של נחש. מי הם? ישי, מי עוד? בנימין? לא. בנימין, ישי, טוב, מצאתם כבר שניים, לא רע, מי עוד? 50% זה לא רע. 50% זה יפה. עמרם? עמרם. ו? כלאב, נכון? כלאב. כלאב, כף למד א' ב'. הבן של דוד. כן, ושל אביגיל. מה? הבכור היה. לא, הבכור זה אמנון. כן, השני זה כלאב, שגם נקרא דניאל. כן, והוא לא שומעים עליו. כן, לא שומעים עליו, מלבד זה שהוא נולד מ... אני חושב, מאביגיל, כן, לא יודעים עליו כלום. עכשיו, אם כן, ארבעה אלה. מה המכנה המשותף של ארבעת אלה? כן, זה נכון. כל הארבעה מתו ביתו של נחש. ומה המכנה המשותף שלהם? הם אבא של מישהו או בן של מישהו, כן? בנימין הוא הבן של. אמרם אבא של. ישי אבא של. כלאב בן של. נכון?
כל אחד בסטטוס. אין אדם שלא.
אבל רגע, רגע, רגע. כן, לא, סליחה. לעומת זה, יעקב. זה, הוא לא בן של. הוא יעקב. משה, דוד. חבר'ה האלה, זה מרכז העניינים. ומה הם עשו בעולם? יעקב הקים את עם ישראל. משה נתן את תורת ישראל. דוד נתן את ארץ ישראל. אם האבות והבנים שלהם מתו ביתו של נחש, אבל הם לא, זה סימן שהם מתו בחטאם. מה זה אומר? אם אתה רוצה לשנות משהו, אתה צריך גם להיות מוכן לקחת סיכון. אתה לא רוצה חטאים? בסדר, אבל תעמוד בצד. מי שלא עושה כלום, גם לא מסתכן. המהלך הוא כדלהלן. אלה שמתו ביתו של נחש, אז הם דמויות שוליות. מי שכן...
ביתו של נחש פה שוליות לחטא אדם הראשון.
יפה. נו, ואז מה?
זאת אומרת שבעצם אין להם שום עבירה עם מלא מה שעשה אדם הראשון.
נכון. זאת אומרת, הם בעצמם סופר צדיקים. הם מצוינים. אין להם עבירות. אגב, לתמיהתי הרבה, אתה הרי ידעת מה פירוש את יושל נחש, אני בטוח שיש פה אחוזים גבוהים של היושבים בכיתה הזאת שלא יודעים מה זה, אבל הם לא שאלו, בעיה שלהם. טוב, מה? אבל זאת אומרת שיש פה אנשים שהם סופר צדיקים, נכון? אין להם שום עבירה, אבל הם, לא הם עשו את ההיסטוריה. לא הם עשו את ההיסטוריה. מי שעשה את ההיסטוריה זה יעקב, משה ודוד. אנשים שלקחו על עצמם לשנות משהו בעולם. גם זה אומר שהיה להם חטאים. זאת אומרת שמי שרוצה לשנות גם צריך להסתכן שהוא יעשה פשלות. זהו, זה מה שזה אומר. כן. יש פה כמה יערות רגע.
אדם הראשון
לא. אדם הראשון לא, מת בחטאו.
נחש מת.
למען הדיוק, מי אמר לך שנחש מת? מי אמר לך שנחש מת?
הוא נהנה.
למען הדיוק, כל דבש המוזכר בתורה מדובר על דבש תמרים. כן, מפורש ברש"י עירובין ובשו"ת חתם סופר ועוד. והיתר הדבש הוא משום סברה שאינו מתמצא מגופה. אמנם היתר החלב הוא מארץ זבש חלב ודבש. אני חושב שזה מארץ זבת חלב ודבש. טוב, בסדר. רבינו הראש, שלום. דבש בגמטריה אישה. נכון. רדה דבש וזכה באישה. יפה. בברכת...
מתוק מדבש,
כן. בברכת שנה טובה, אוסי מנתניה. יפה. תודה. טוב, אז וירדהו אל כפיו. אני קורא כאן בפסוק ט'. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו אל אמו, ויתן להם ויוכלו. ולא יגיד להם כי מגביעת הרי ירד הדבש. וירד אביהו אל האישה. ויעש שם שמשון משתה. כי כן יעשו הבחורים. מה? אביהו. מה?
ולא
אביו. זה אומר שגם אמו הייתה שם. ישה, נכון? אביהו עם הנקבה. ויקר אותם אותו. ויקחו... 30 מרעים והיו איתו, עושים, כן? אז מה שערו שם? ענבי הגפן, בנבי הגפן וזה, נכון? שמח תשמח, נכון? איזה? הנערים, הפלישתים, נכון? מרעים, חברים, נכון? והיו כיר אותם אותו, ויקחו 30 מרעים והיו איתו, ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה. אם תגידו אותה לי, שבעת ימי המשתה, הוא מצטם, ונתתי לכם 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. אם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. ויאמרו לו, חודה חידתך ונשמענה. כן, זה חלק מהתרבות של אותם הימים, של המשתאות, חידות. זה יקר. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל. ומעז יצא מתוק, ולא יכלו להגיד אחידה שלושת ימים. נכון, נכון, זה באמת שאלה. אז זהו. לפי ההלכה אסור לשתות יין עם גויים. טוב, אז כל התשיבור הזה קצת משונה. טוב, נמשיך בפעם הבאה, שלום.